קצת מצווה. בליל הסדר צריכים להתקיים שלושה תנאים הלכתיים. תנאי ראשון במצא, שהמצא צריכה להיות מורכבת מקמח ומים בלבד. מצא שיצויה מאוד דברים, מאוד טעמים, אי אפשר לצאת בה ידי חובת מצוות מצא. אולי אפשר לאכול אותה, אבל לא לצאת ידי חובת מצאת מצווה. היא צריכה להיות ללא טעם נוסף, רק קמח ומים. התנאי ההלכתי השני, כמובן, שהמצב אסור שתהיה חמץ. כלומר, שעל הקמח במים הללו, לא רק שהם לא התערבו, אם לא ירבו בהם עוד גורם נוסף, אלא שגם הם לא הספיקו לצוף יחדיו, כיוון שלא עבר זמן. אסור שיהיה זמן מרובה לפני האפייה. מצה השלישי של מצה, אפילו אם לא הוספת טעם, חומר של טעם, אפילו אם נהרת בזמן, אסור גם להוסיף חומר, אולי לא נותן טעם, אבל הוא חומר שגורם להתנחות, מה שנקרא שאור, שמרים כאלה. גם כן לא יוצאים ידי חובת מצה. עכשיו תנאים הלכתיים שבעצם מגדירים את המאפיינים של המצה. מדרגת אדם, אדם בישראל, בשעה שהוא בא לכל מצה. תחילת מצה, פגישה עם המצה פעם בשנה בליל הסדר, פגישה, התעלות, לפרופיל האנושי הבסיסי של אדם ישראל. מצא התמצית, תמצית החיים של אדם בישראל. מתוך המצא, מתוך העמידה על התמצית הזאת, מתוך הבחנה עקרונית הזהות העצמית של כל אחד ואחד מאיתנו, תוך עריכת סדר פנימי, סדר מחשבתי, סדר של סדר האישיות, סדר יום. מתוך האכילה הזאת של הסדר, מתוך אכילת המצה, מתוך הפגישה עם התמצית, אנחנו מתחילים את השנה הישראלית החדשה. שלושת היסודות ההלכתיים שבונים, מרכיבים מצע, למעשה שלושת העקרונות שדרכם אפשר לסדר, לארגן מחדש את הסדר הפנימי שלנו, סדר היום, סדר העדיפויות, צורת התייחסות, חשיבה, זה המעשה. דבר ראשון, אומר המהר"ל מפרק, לקרוא גבורות השם, פרק 37. דבר ראשון, למסע אין טעם. טעם זה דבר, זה גורם חיצוני שמושך אותך אחריו. דבר עם טעם טוב, אדם נמשך. נמשך, או לפעמים מגיב. גם טעם לא טוב, טעם נמר מגיב. הוא גם יוצר סבובה אנושית. אדם מגיב כלפי טעם. טעם זה דבר מאוד מאוד חזק. אדם מגיב בצורה מאוד חזקה לטעמים. אם זה טעם טוב, אדם מאוד מאוד מתלהב. זה טעם רע, אדם מאוד מתרחק. כשהתנך רוצה לתאר דברים מאוד מאוד מזיקים, אז הם מתארים מריהות, מגירה חריכה, הספיעני מרורים, מבחינה מלענה, לענה בראש, מר ממוות, אנחנו משתמשים בביטוי, אכן שר מר המוות. כמובן, יש את קיצה על טובה. טעם שכולל לדבר חיצוני, לאיזשהו גורם בשטח שמשפיע על התגובות האנושיות. האנוש נהיה נפעל פסיבי, תוצר של המציאות. המציאות החיצונה משפיעה על התגובות של האדם, מכתיבה את ההתנהגות שלו, את הריאקציות שלו. אדם נפעל. אדם נפעל הוא אדם משועבד. הוא מוכתב, הוא מגיב אל, הוא למעשה סיכום חייו וסיכום שרשרת תגובות למצבים שאירו. זה אדם בלי חוט שדרה, בלי אישיות עצמית, בלי אישיות עצמאית. אדם עצמאי, אדם חופשי, אדם בן חורין, אדם שהוא לא מגיב כלפי המציאות, הוא לא נפעל על ידי גורמים במציאות. להפך, יש לו עולם משלו, שהוא העולם המרכזי והדומיננטי. המחשבות שלו, הרצונות שלו, השאיפות שלו בחיים, הערכים שהוא מאמין בהם, הדברים שהוא מחויב אליהם, שהוא אחראי כלפיהם. עולמו הפנימי הוא המכתיב, המפעיל אותו ולא שום דבר שהוא גורם חיצוני. מדרגה ראשונה ויסודית של חירות, של להיות בן חורין, לא להיות מפעל במציאות החיצונה, לא להתרשם ממנה, לא להתרשם מהצבעים ולא להתרשם מהטעמים ולא מהמראות ולא מהריחות. לא להתרשם. לא על פי זה אנחנו מגיבים, לא על פי זה אנחנו פועלים, לא לפי זה המחשבות שלנו והדעה שלנו מתעצבת. האדם יראה לעיניים, זה חושתו. ועבדותו, זה שיעבוד נוראי של האדם. אדם שמתחיל להיות בן חורין, שרוצה להיות אישיות עצמאית, אישיות עצמית, אישיות חופשייה, להיות שייך, להיות שייך לעם היוצא ממצרים, וקודם כל בראש ובראשונה להגדיר לעצמנו הגדרה בסיסית אחת, א', לפני הכל. אנחנו לא נפעלים במציאות החיצונית, לא מתרשמים ממנו. אנחנו באים אליה מתוך עולמנו שלנו הפנימי. יש לנו ישות, אישיות שאנחנו עובדים עליה כל הזמן, אישיות שאנחנו מגבשים פנימה, ומתוכה אנחנו באים אל המציאות. התגובות שלנו מתוך מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו חושבים ושואפים תמיד. זה אדם שהוא קודם כל עם את הצד הראשון להיות מצא. הוא אוכל את המזון שהוא צריך, לא בגלל הטעם, לא בגלל שום דבר אחר. הוא אוכל מצה כי זאת מצווה. הוא אוכל מצה לא כי הוא נגרר אחרי משהו, אלא זאת החלטה פנימית שלו, של אישיותו, של עולם הערכי שלו, של אמונתו, שמתוכה הוא יוצר מציאות, פועל פעולות, קובע עובדות. אנחנו לא רואים במסע טעם ושום דבר מושך. אנחנו לוקחים מזון ואוכלים אותו אך ורק בגלל רצוננו הערכי הפנימי. אנחנו קובעים לזה אב טיפוס, עיקרון יסוד שאמור להנחות אותנו כל השנה. איך ניגשים למציאות? מי מכתיב למי? אבל זה לא מספיק כדי להיות בן חורין. קשה לאדם לחדר בתוך תוכו, בתוך החיים שלנו פנימה, מה הם הדברים שנקראים בתוך האישיות שלנו? רצונות, מחשבות, שאולי שבעצם תוצרים של השפעות שהושפענו מהמציאות הסובבת. אולי מה שאני אומר שאני רוצה הוא בעצם תוצר ארוך טווח של העובדה שאני באופן כללי נפעלתי מהמציאות. המציאות הסובבת היא זו שגררה אותי והשפיעה עליי, היא זו שיצרה את האישיות שלי. כתוצאה מכך אני אומר היום אני רוצה, או אני חושב. אבל מה זה אני רוצה, אני חושב? זה בגלל שככה עיצבו אותי, ככה המציאות הסובבת עיצבה אותי. זה לא שזה מה שאני באמת צריך ואמור לחשוב. אולי זה השפעה חיצונית. להיות בן חורין באמת זה לא רק לומר אני לא מושפע מהמציאות החיצונה כרגע, אלא אני לוקח את עולמי שלי עצמיני, את עולם הרצונות שלי והתוכניות שלי והשאיפות שלי והערכים שלי, ובכנות גבוהה וביושר עצמי צריך למיין ולסדר מהם הרצונות, שאיפות, אמביציות, תוכניות, רגישויות שבעצם הם תוצרים של העולם החיצון. אולי אני קורא להם בשם רצונות ומחשבות, אולי אפילו ערכים, אבל בעצם זה כל מיני דברים שחדרו מהמציאות הסובבת אליי פנימה. מה המדד? מה המבחן? מה הסימן? על ידו אני יכול לברור. להבחין בין חמץ למטה. בין מאכל של בני חורים למאכל של עבדים. בין הצד החירותי שבי לבין הצד העבדותי שלי. ההבדל בין חמץ למטה הוא הזמן. זמן, במילים אחרות, תהליכים. חמץ זה מציאות שהזמן פעל בה. זה מציאות שהיא ניתנת למדידה בממדי הזמן. שהיא תוצאה של תהליכים שתמיד הם יכולים להיות פרוסים, או תמיד הם נפרסים על פני ציר הזמן. חמץ זה תוצאה של תהליך, עבר זמן, ולאט לאט נוצר משהו. מסע הזמן לא הספיק, אין זמן. לא נותנים לזמן לחדור. זה קמח ומים שלא עברו תהליך. נפגשו ביחד ולא עברו איזשהו תהליך משותף. מימד הזמן לא חדר לשם. אנחנו צריכים להבחין בין דברים שהם מוצרים בעולם הזה וניתנים למדידה במימדי הזמן שאפשר לבחון ממה הם התחילו ואיך הם נוצרו ואיזה תהליכים יכלו לעבור עליהם לבין דברים שאי אפשר להתייחס אליהם בכלל בציר של זמן, בציר של תהליכים, כי הם עומדים כיסודות נצחיים. במילים אחרות, כשאדם רוצה למיין בתוך עצמו מה הצד החירות שבו ומה הצד העבדות שבו, צד החירות שבו כולל מחשבות. ערכים, רצונות שהם משקפים דבר נצחי לא תלוי בכלל בנסיבות לא תלוי בכלל בסדרי זמנים לא תלוי בכלום צד העבדות צד שמחשבות, רצונות, שאיפות, אמביציות שאפשר לומר שהן לא נצחיות אלא הם תוצרים של כל מיני השפעות כאלה ואחרות. שאיפת האדם למשל בחסד. חסד, אי אפשר להתייחס לזה במד הזמן. אי אפשר להגיד מתי או איך מתהווה חסד. מתי מתחיל חסד ומתי הוא נגמר. אי אפשר למדוד הרבה חסד, קצת חסד. חסד זה לא ערך שאפשר לומר שהוא התפתח כתוצאה מכל מיני דברים שאנחנו מצלם על הכל. זה ערך מוחלט. זה ערך, נקודה, חסד. אפשר יותר ליישם אותו, אפשר פחות ליישם אותו, אבל הוא לא תוצר של משהו, של נסיבות, של תהליכים, של עניינים חברתיים, של עניינים כלכליים, של עניינים אישיים, כל... הוא עומד בפני עצמו, אי אפשר למדוד אותו בשום מדידה שקשורה לממדי החיים שלנו, הזמניים. להתנקות, לנקות את המחשבות שלנו והרצונות שלנו, יותר ויותר, במאמץ גדול, לנקות אותו מהחמץ, כלומר לנקות, לרקח את העולם הפנימי שלנו, יהיה עולם כזה, הוא יונק מושפע מערכי הנצח, מערכים שתמיד כוחם יפה להם.
נגיד בדוגמה של חסד, אז חסד של עצמו הוא ערך נצחי, אבל הרפואים אנחנו עושים חסד ואפילו עלי שאנחנו עושים את זה מכל מיני סיבות
אבל פיקוח, זה מה שאני אומר כל הזמן אנחנו נזכך את המחשבות שלנו, זה בדיוק הנושא. חמץ במצא זה לא רק שני מצבים אלא זה פעילות מתמדת, אנחנו כל הזמן צריכים להיות עסוקים ונטרול החמץ מהמסך, כמו שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עסוקים בזה שהטעמים החיצוניים לא ישפיעו על החיים שלנו. גם בתוך עולמנו הפנימי צריכים להיות עסוקים כל הזמן בזה שהיסודות הנטחיים יניעו את החיים שלנו. ערכי הנצח, לא מה משתלם, לא מה כדאי, לא מה נחשב כאן, לא מה מתאים לכאן, לא מה נחמד כאן, אלא מה אמיתי, ישר, סובק, טוב, אלוקי. אני חושב שהשאלה שלה מאוד טובה. אני אחדד את השאלה. אחרי פסח כולנו אוכלים חמץ. כלומר, מה זאת אומרת? זאת אומרת מצב, אז בעצם מה? הוא הרי כל השנה כן אוכלים חמץ. אלא שכמו שאתה אומר, השאלה היא כמובן מתוך איזה נקודת מוצא. יכול להיות שאנחנו כן באים במגע עם העולם החיצוני, אפילו מקבלים רשמים מהעולם החיצוני. השאלה מי המוקד? מאיפה אנחנו מתחילים? אבל המוקד, איך אני בא אליהם? כל דבר שאני יכול לקבל אותו מבחוץ, המניע שלי כלפיו, הגישה שלי אליו, צריכה לבוא מתוך המרכז, מתוך הסולם הערכים הפנימיים. מהנצח. מצא לחם שמבטא נצח. אחיכה בדברים שלא תלויים בזמן, שהזמן לא גורע בהם, לא רלוונטי לגבי דברים מטאפיזיים, מטאזמנים. כמו שהמהר"ל שם מגדיר שהמסע, מה שלא נופל בו הזמן, הוא האלוקי. לא ערכים, לא דברים שנוצרו בנסיבות אנושיות, שהם נוצרו מתוך הזמן, ולכן גם הם יכולים להיבלות, להיגמר עם הזמן, אלא מחשבות, רצונות, שאיפות, תוכניות, שנגזרות מתוך עולם הנצח. תוך עולם האמת. אנחנו שורפים את החמץ, מבארים אותו, בודקים אותו היטב היטב, בחורים ובסדקים. נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, לחפש בחדרים הפנימיים, חושים להיות בני חורים, לנקות היטב מחשבות, לזכך רגשות ורצונות, להעלות, לרומם, לא להתבייש, לשים את הדברים ולקרוא להם בשמם הראוי, בשמם האמיתי. לא לתת לחישובי הזמן, צרכיו ותולדותיו להשפיע עליהם. אבל גם כאן יש עוד שלב שלישי של עבודה רוחנית שעומדת לפני מי שהופכה לכל מצב. עומדים מול ערכים, שמתחילים להתחנך לעולם ערכי, לומדים תורה, שלומדים אמונה ומוסר, שלומדים מול דברי הנביאים, מול עקרונות המצח, שמשתדלים יותר ויותר לתת ליסודות הנקריים הקבועים בכל דור ודור להנהיג את החיים שלנו. הרבה פעמים מתגנבת איתה המחשבה שאי אפשר לעסוק, לתפוס הערכים, האמונות, האידיאלים שלנו בלי לעצב אותם, בלי להגדיר אותם באופן שניתן לאחוז בו קצת יותר בקלות, באופן קצת יותר נגיש, קצת יותר עם נוכחות, קצת יותר צבע, קצת יותר חדשמה. חטא גדול של עבודה זרה הוא לא רק חטא פגן ירעי שהיה פעם ימי מקדם, חטא עבודה זרה, חטא שיתוף, הרצון לשתף, הרצון לעצר את העולם הרוחני כך שהוא יהיה קליט, שיהיה קל לתפוס אותו, לתת לו נפח, לתת לו צורה, צבע, לכאורה, ממשות, כאילו לחזק אותו, להפוך אותו לדבר יציב, חזק, ממשי, שאפשר להתייחס אליו. הערכים, העקרונות, המוסריים, האידיאליים, המופשטים, ההפשטה שלהם והרוממות שלהם והשמימיות שלהם, היא יוצרת איזה טשטוש, איזה ערפל, איזה תחושת מרחק, תחושת דבר גבוה כזה. צריך קצת לתת להם מימדים ריאליים, מימדים רחבים יותר, שניתן יותר לאחוז בהם. צריכים להדגים אותם כל הזמן, צריכים לצייר אותם, לתת להם בשר. זה חטא עבודה זרה. עבודה זרה משורשה לא אומרת שאין ערכים, אבל צריכים לצייר אותם, לעצב אותם, להלביש אותם בלבוש שבני אדם יכולים לתפוס אותו. טעות הבסיסית של עבודה זרה היא חוסר אמון בכוחו של האדם. האדם נתפס כאדם קטן, שפל, חסר מרוף, חסר יכולת, שאין ברירה, בשביל לחבר אותו לקצת ערכים וקצת מחשבות, חייבים להנמיך ולהנמיך 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 ולעצב ולצייר ולעשות נחמד ויפה ומאוד מאוד מאוד נגיש משהו מופשט, ככה אולי אולי יצליח לגעת בזה. אנחנו יצאנו ממצרים, מבית עבדים, יצאנו גם מעבדות מחשבתית, לשיעבוד מחשבתי, לשיעבוד, לחירות מחשבתית. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא אחר לך אלוקים אחרים על פניי. זה חלק מיציאת מצרים. כלומר, לא להתפתות, לעצב את העולם הרוחני שלנו פנימה. אנחנו עסוקים בו בלימוד ובהבנה ובהבחנה לא להתפתות לקיצור דרכים לניפוח דמיוני של העולם הרוחני באופן שהוא נהיה כביכול ממשי, ארצי, ניתן לאחיזה, לתפיסה, למדידה. לא להרבל שאור. שאור, מה שהוא עושה, הוא מנפח, הופך את הקמח ומים האלו. זה דבר מאוד תמציתי כזה, קטן. נראה כזה לא חזק, לא גדול, לא ממשי, לא ניתן לאחוז בו, לשמוס אותו, משהו, זה לא בלי אוויר. צריך להוסיף לו קצת אוויר, לא להוסיף לו דברים אחרים, רק לתת לו קצת נפח. אפשר לתפוס אותו, להכיר אותו, לחץ אליו. כל דמיון, כל אוויר. לא יראה לך שאור במצב סולי שמו בשאור. אנחנו לא מזלזלים ביכולת האנושית. אדם ביותו בן חורין, לא רק שהוא מסוגל לא להיות מושפע מעולם החיצון, ולא רק שהוא מסוגל לזכך בקרבו ולהעמיד הנס את הערכים הנבחיים, אלא הוא מסוגל גם לשמר ולהתגונן בערכים הנבחיים כפי שהם בטהרתם. וזאת חלק מההתעלות של האדם והרוממות שלו והמאמץ הגדול שלו הוא נקבע ולו הוא מסוגל להגיע. אדם יכול להתרומם לעיסוק בערכים, בעקרונות, באידיאלים, באשר הם, ללא צורך להגשים אותם ולשתף בהם שאור. כן. יש למשל עם דמויות של ענקי עם ישראל לדורותיו, לראות את האנשים הללו, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, שמואל, לראות את כל העולם הענק שעמד אל מולם, את הערכים, השאיפות שהיו לפניהם. נרגיש שזה גדול, מאוד גדול. במקום לומר שזה גדול ולכן אני צריך לגדול אל זה, לצייר כך את עולמם, עולם שהוא לא כל כך כזה רחוק וגדול, לעצב אותו, לצייר אותו, להציג אותו כעולם של מחשבות וערכים של סך הכל לא כאלו בשמיים. לדמיין או לנסות לצייר את זה בצורה שהיא קרובה אלינו באופן שמקטין את התביעה כלפינו. כן, מה שאברהם עשה חסד, הכוונה, בוא נפעם נחמד כזה, בשבעה היה שוחק עם החבר'ה, אבו רואה בחור, הוא הולך בחור, הוא אומר לו, שמע, בוא כנס, בוא נאכל ביחד. זה לא החסד, זה חסד מידה אלוקית, עליונה של אברהם, שהוא עמוד החסד בעולם, שכל המחשבות שלו, מהבוקר עד הערב, אהבת כל היצורים, בכל המזמנים, בכל המסבים. לא צריך להקטין, להעמיד את הדברים בסיט הערתם כל הזמן. לזכך את זה, את הדמות הזאת, את המושג הזה. הכוונה, לא מכירים. זה להשקיט לנו את את הצפון בלב, את הצפייה הפנימית.
כן.
סך הכל, זה משהו שאנחנו יכולים, משהו גס, אפשר לתפוס אותו. כן, זה לא משהו עדין, זה עובד מאיתנו. כן. אתה צודק שכל השנה אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים. אבל בטח זה יום הולדת שלנו. נכון, כי באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו כל השנה אמורים כן לבוא במגע גם עם דברים גסים, גם עם דברים נמוכים, וגם עם דברים שכן דבקים בענייני העולם הזה. השאלה היא, הנושא של פסח הוא, האם זה עצם החיים שלך, זה סדר היום הפנימי שלך, או שזה דברים שאתה עושה בחיים. כלומר, יכול להיות שאדם ששיפת החסד שלו היא של אברהם אבינו, משתמש גם אלמנטים של חסד כפי שבני אדם יכולים לתפוס אותה כדי לבטא את החסד הזה, כדי לתת לו יכולת לחול במציאות. אבל הוא לא מגדיר את החסד, את שיפת החסד שלו לפי הגדרות האנושיות המקובלות. יכול להיות שהאדם כן מבטא את עולמו הרוחני גם בטעמים, גם כלפי המציאות החיצונה כפי שהיא, אבל לא נותן לה להכתיב אותי שיותו. אבל פסח זה זמן, שבוע, של הגדרת סדר היום. הגדרת עמוד השדרה, שבסופה אנחנו באים לכל. לכן זה חג החירות. החירות זאת אומרת שאדם אומר, עומד עצמי, בעצמיותו, בעצמאותו. אני עצמאי. כמו מדינה. מדינה יש לה יחסים עם הרבה מדינות, היא מייצאת, מייבאת, היא לפעמים, יש לה מסע ומתן עם מדינות, עניינים כלכליים, ביטחוניים, מדיניים, כאלה ואחרים. על מה היא עצמאות של מדינה? עצמאות של מדינה זה שפעם בשנה, אי אפשר להגדיר את זה ככה, או... היא מגדירה עצמה הגדרה עקרונית. קודם כל, אני דואגת לעצמי, כלומר למה שאני רוצה. יכול להיות שהדאגה שלי למה שטוב לי, מה שאני רוצה, למה שהוא בעיניי הכי טוב במדינה, אני אשתמש בשבילו גם במסעים ומתנים ומה שיכול להיות שמשתלם לעוד מדינות ובכל מיני צרכים ומשהו. אבל השלד, עמוד השדרה הוא לא, הוא עצמאות, מדינה שהיא לא עצמאית. מישהו מכתיב לה, מכתיב לה מה היא עושה פוליטית, מה היא עושה כלכלית, מה היא עושה צבאית. זה לא מדינה עצמאית, מדינה תלויה. זה מדינה משועבדת. השאיפה שלנו גם כאומה, ובוודאי גם כיחידים, להגיע לעצמאות. אחד לחירות. להגיע לעצמיות, לעצמאות, להיות אנשים עצמאים. שוודאי שהם מכירים את העולם. יודעים גם להשתמש בכלים שקיים, השונים קיימים במציאות. נקודת המוצא, העצמית, התמצית שממנה אנחנו באים למציאות. זה המצא. באמת, מצא זה עבודה מתמדת, אתה צודק. כל הזמן אנחנו עובדים מצא. בית המקדש, מקום העבודה של עם ישראל, כל המנחות היו באות מצא. להוציא שתי מנחות. כמעט כל המנחות, שאדם מקריב, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו להשם. היה אסור להביא חמץ. כל השנה היה אסור להקריב חמץ בבית המקדש, לא רק בפסח. אז אנחנו רואים שבמקום העבודה של עם ישראל, המקום שבו מבטא את הזיכוך המתמיד שעם ישראל עשו, אין חמץ. כל השנה אין חמץ. כל השנה העבודה היא בחינה חמצה. זיכוך מתמיד שאנחנו לא מושפעים מבחוץ ומבטחים כל הזמן את עצמנו לא לערכי הפסח ולא מנסים להגשים, להקטין, להקרות את התהרה, את הברק האדיר של אחרי הנצח באשר הם. זאת עבודת הקודש, עבודת התמיד שלנו. לא מכניסים שעור לתוך בית המקדש. עשו מנחה שהחמיצה, לא מקרינים אותה. בהתחלה הסולת. אם הוא שמים סולת, קמח. קמח נמצא יותר. אם הוא מתרבל שם קצת מים, שם טיפת מים על זה, נמחה, קלים אותה, שורפים אותה. לא נכנס לבית המקדש. כל השנה. גם כל השנה, גם כשאנחנו, שוב, נמצאים במציאות, אנחנו צריכים לזכור כל יום ביום, פעמיים ביום, בבוקר הוא זוכר את יציאת מצרים. רק לסדר, אורייטה. כל יום צריך לזכור את יציאת מצרים. לא פעם בשנה זכור לשבתה לך, אבל כל יום, למען תזכור את יום צאתך ונפארת מצרים, כל ימי חייך. חובה. כל יום, לעמוד מול סדר היום שלי ולומר, רגע, מי אני? תעודת זהות. תעודת זהות, אנחנו עם נכון. באופן עקרוני אנחנו נכון. זה ההגדרה העצמית שלנו. מתוך זה שאנחנו עם, או אנשים, הגדרנו כאלה, שאיפות כלפי עצמנו להיות בני חורין אנחנו גם בממד הלאומי מסתכלים קצת אחרת ההשפעות הבינלאומיות עלינו הן כבר לא אמורות להיות אותן השפעות לא כל כך מהר מתרשמים ונפעלים מכל מה שמתחולל מסביב. קצת להירגע בזה. קצת עצמאות. אולי אפילו הרבה עצמאות. לא להתרגש ולא להתפעל עם מה שבחוץ. אנחנו עולם שלנו, אמונות שלנו, דברי הנביאים שלנו, אחרי הנצח שלנו, זקוקים, נראות חזש, זאת אמונה לא נולדנו אתמול אף אחד לא יספר לנו סיפורים אנחנו באים מעולם שלם עולם נצחי אנחנו לא ניתן עקרונית לעניינים חולפים כאלה ואחרים להכתיב את צורת החשיבה שלנו את התגובות שלנו לסדר היום הציבורי שלנו לא ניתן לערכים שהם תוצר של אומות העולם החולפות מן העולם שהם תוצר של מחשבות אנוש ותחבולותיו להיות הערכים שעל פיהם אנחנו מחנכים את עצמנו כאומה שעל פיהם אנחנו שופטים את עצמנו כאומה שעל פיהם אנחנו מחליטים את ההחלטות שלנו כאומה, שעל פיהם יש לנו תרבות. לא ייתכן שבמדינה עצמאית, מדינת ישראל, החינוך, התרבות, המשפט, הסתורים הפנימיים הללו, לא יהיו שלנו, עצמאים שלנו. אנחנו צריכים את... השוויצרים או את הצרפתים שלמדו אותנו קורסים בחינוך ובפסיכולוגיה אנחנו צריכים את האמריקאים או את האנגלים שלמדו אותנו מה זה משפט אנחנו צריכים אומות כאלה ואחרות שידררו לנו ויעצבו לנו את התרבות עצמאים בני חורים שלנו עולם שלם שלנו, רחב, גדול, עשיר, עצמאי. אנחנו לא צריכים לשעבד אותו, לא להקטין אותו, לא להתנצל בשני איש. להיות נאמנים לעולמנו שלנו. כן.
Thank you.
מידה רבה, המשפט הזה הוא בחירה חופשית. יש לנו בחירה חופשית, האם לומר אותו או לא. ההגדרה האם להיות תלויים או לא, זה, יש לנו הרבה בחירה חופשית, עד כמה אנחנו רוצים או צריכים להיות תלויים כן או לא. הגדרת מציאות היא תוצאה שהרבה פעמים של רצונות, של מה חשוב לך. משהו מאוד מאוד חשוב לך, שהוא בראש מעייניך, אין לך בחירה חופשית, ואתה יכול לעצב לסדות את הדברים קצת אחרת. יש לנו חופש. השאלה היא האם אנחנו רוצים אותו בכלל. השיעבוד מתחיל בזה שהאדם לא רוצה להיות חופשי. או שעם לא רוצה להיות חופשי בעיניו. כי להיות חופשי זה אתגר. להיות חופשי זה אומר, באמת, לקחת אחריות. על הכל. וקל לנו, הרבה פעמים, להטיל את האחריות על הכל, על כל העולם חוץ מאשר לעצמנו. בכל כולם השנים, כולם מכתיבים לנו, עושים לנו, אנחנו נורא מסכנים. להפך. חלק מהחופש זה לנסות לעשות כל מאמץ שאנחנו נגדיר לעצמנו. כשמפגשים אדם שהוא באמת חופשי, קשה לעמוד מולו. גם אומות העולם שנראות לנו כאילו חופשיות, יותר ויותר נתברר כמה הן הכי רחוקות מהחופש. כמה כמעט כל מה שהן עושות זה תוצאה של הכרחים, של מנגנונים, של מערבולות שהן נכנסו לתוכן ולא יכולות לצאת מהן בכלל. זה נדמה כאילו חופש, אבל זה לא. זאת עבודה, זה לא עבודה פשוטה, זה לא עבודה קלה, אבל זאת עבודה גם אישית וגם ציבורית מדרגה ראשונה. להיות נכורה, להיות עצמאים באמת. על כך אנחנו שמחים, על זה אנחנו מודים. זאת התקווה שלנו, זאת התעולה שלנו, זאת העבודה שלנו. בתוך זה אנחנו מעצבים לאט לאט את העולם התרבותי שלנו, את העולם הפוליטי שלנו, את העולם האישי גם של כל אחד ואחד מאיתנו. קודם כל צריך לעשות סדר. צריך לקבוע עמוד שדרה למרכזו בירור של הזהות העצמית שלנו, זהות של בני חורים. טוב, רק תמיד.